אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום רב שירי כץ.
שלום רונה גרשון.
אז אנחנו כאן בסרוויס ב-104.9 ו-105.3 FM. עומר מנחם שליט נמצא איתנו כאן על הביצוע הטכני, ואני רוצה לספר לך סיפור. את יודעת שהשבוע גרטה טונברג, הילדה השוודית בת ה-16, הגיעה באיזשהו אופן גם לכיתה של איתן. את מכירה את
הבן שלך?
הבן שלי,
כן,
הוא כן. בכיתה א', בן 7, ויש את קבוצות הוואטסאפ האלה של ההורים, והרגענו איזה מפגש חברתי של הילדים, וקבוצת הוואטסאפ געשה ורעשה. ומדוע זה? רצינו לערוך טבלת אוכל, והפעם המריבות לא היו על מי יכין את הפשטידה המושקעת ומי יביא רק את סלט החומוס, וגם לא על כמה שוקולד מביאים והאם זה יותר מדי מתוק, אלא על הכלים החד פעמים.
ויכוח לעניין.
ויכוח לגמרי לחלוטין לעניין. הורים בכיתה וביניהם גם אני רצינו להצטרף למהפכה הזאת שקרתה בתל אביב ובהמון ערים נוספות בארץ, שמוציאים את החד פעמים ועוברים לרב פעמים, והסכום כבר לא מפלסטיק, ורצינו לעשות פיקניק כזה אקולוגי, בלי שנזרוק המון כוסות בסוף. והיו הורים שפשוט לא יכלו לעמוד בדבר הזה. הם התלוננו
שכל אחד מביא את הכוס שלו מהבית.
כן, שהם לא יכולים להביא כוס והם לא באים מהבית, ובלי צלחת אי אפשר לאכול. דיברנו על פינגר פוד, אוכל כזה שאפשר לאכול באצבעות.
של מסיבות.
בוא נשנה תפריט, בוא נביא ירקות חתוכים וכל מיני מאפים קטנים, דברים שלא מלכלכים. אבל הם התקשו להכיל את השינויים, אמרו, לא, אנחנו עוד לא שם, אנחנו לא מוכנים, צריך לקנות כלים מיני רוסטה, צריך שמישהו, אין מספיק כוסות גם לאחים, זה בעייתי, והדבר נפל. חייבת להגיד לך לבושתי שאנחנו הולכים לעשות פיקניק עם המון פלסטיקים.
אז אני זוכרת שימי הולדת נהגנו לעשות כדלקמן. א', הבאנו כוסות נייר, אבל כאלה מהסוג האקולוגי, והבאנו טושים, וכל ההפעלה התחילה כשכל ילד כתב את שמו ואייר על גבי הכוס. אז גם הייתה הפעלה מאוד מעניינת, וגם לא השתמשנו במיליארד כוסות לכל ילד, אלא כל ילד הייתה לו לאורך כל הפעילות כוס אחת. ואפשר לאכול, את יודעת, על קרטונים, כמו פיצה, פיצה הולכת טוב על קרטון. אפשר לעשות קונוס מנייר ולשים בתוכו את כל הפופקורן ושאר הכיבודים, ואפשר לאכול על הלך של חסה, שזה תמיד נורא מגניב. יש פתרונות מאוד כיפים ומשעשעים לכל דילמה.
זאת אומרת, אצלך זה הצליח, בכיתות של הילדים שלך זה עבד.
הילדים התלהבו, גם אם ההורים לא תמיד הבינו מה רוצים מהם.
אלה רעיונות יפים. נתת לי כאן חומר למחשבה, כי דו כזה יכול להלהיב את ההורים. תודה, למדתי משהו.
ייי.
אז אנחנו הולכות לעשות תוכנית על קולינריה ואקולוגיה וקיימות. תכף נשאל מה זאת בכלל קיימות, והקשר ביניהם, כי באמת אנחנו רואים תקופה מאוד סוערת בעניין. אנחנו רואים הרבה בתי קפה שמבטרים על הקשים מפלסטיק, נדבר על זה כאן. אנחנו רואים כל מיני מדינות שמחקיקות חוקים נגד פלסטיק ואסור להכניס. אנחנו לא שם, אבל יש דיבורים על קיימות, וזה מאוד מאוד משפיע על האוכל.
הסופר ג'ונתן ספרן פויר הוציא ספר שנקרא We Are the Weather, שעוסק בחיבור שבין ארוחת הבוקר למשבר האקלים, וזה ממש יצא בזמן האחרון. אני חושבת שזאת הסוגיה שלנו, קשר בין האוכל והצלחת.
את ארוחת הבוקר יהיה כאן שינוי
אנחנו יכולים להשפיע על האקלים, כן.
זה מעניין. אז בוא נדבר על השינויים האלה, על כמה השינויים הפשוטים האלה יכולים להשפיע באמת על כל העניין עם גזי חממה ומכוניות, ועד כמה יש לזה משמעות. ונשמע על תנועת הסלואו פוד, ונשאל על טבעונות, זה גם יום הטבעונות הבינלאומי, צריך לציין. ונבחן קצת מה זה בשר מטורבת שמצליחים לגדל אותו מתוך
במעבדה.
במעבדה, מתוך שרירים. וכל אלה יהיו כאן בסרוויס, מיד נתחיל. אז שירי, אנחנו מתחילות עם טניה בירד. טניה היא מייסדת לא סמים קשים. זהו מיזם שנולד בשנת 2017, הוא חלק מתנועה עולמית, Plastic Pollution Coalition. וטניה בעצם, אנחנו עכשיו נוכחים באמת בהחלפה של קשים בהרבה מבתי הקפה, כאן בלחמנינה למטה כבר החליפו.
מסעדות, רשתות.
מסעדות, רשתות.
מלונות.
נכון, סטארבקס העולמית עשתה את זה. ויש תנועה כזאת, והיא מאוד חמה עכשיו, אבל טניה כבר הייתה שם ב-2017.
והיא תניעה את המהלך בארץ.
שלום, טניה.
שלום.
אז ספרי לנו קודם כל, זה התחיל מהדוקטורט שלך, נכון?
פחות או יותר, כן. אני עובדת על מגוון ביולוגי על החוף בין אשדוד ואשקלון, וכל שנה שאני עשיתי את הסקרים שלי, אז ראיתי עוד ועוד ועוד זבל הרים של פלסטיק שפשוט עולה ועולה. אז זה התרגש אותי, כאילו רציתי לעשות משהו לטפל בזה.
בעצם את ביולוגית ימית רק נגיד, נכון?
נכון, אני אקולוגית ואני עובדת על שמורת טבע.
עכשיו, כולנו שומעים על עניין הפלסטיק, אבל תגידי, למה קשים? למה דווקא קשים?
אז זה לא שקשיות הם הדבר הכי בעייתי בעולם ובפלסטיק, אבל הם די קל להפסיק להשתמש בהם. די קל למצוא החלפות אם צריכים, וגם זה משהו שאנחנו כן משתמשים בהם המון, וזה ממש משהו שזה הצד הראשון של התהליך לשים לב ולהעלות את המודעות שלנו על כמה פלסטיק אנחנו משתמשים בה ומה אנחנו יכולים לעשות על זה. אז אני כבר הייתי אקולוגית 10 שנים לפני שהתחלתי לחשוב על פלסטיק, ופתאום אני ראיתי את הסרט הזה עם הצב שהיה לו קש באף, ופתאום אני שמתי לב שוואו, זה משהו שאני יכולה להפסיק להשתמש בו, ואז משם כל הדברים אחרים בפלסטיק, חד פעמי, סלחות, כוסות, מזלגות, אז אני התחלתי לשים לב על כמה אני משתמשת בחיים שלי. אז אני ממש מאמינה שזה כלי להעלות את המודעות של כל הבעיות של פלסטיק.
עכשיו, קצת נתונים. נתונים, 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 זה חשוב. קודם כל, לפי הערכות, בישראל משתמשים ונזרקים כ5 מיליון קשיות של פלסטיק כל יום.
נכון.
והמדענים חוזים שעד 2050, זה נשמע לנו רחוק, אבל זה לא רחוק, זה הילדים שלנו יהיו שם. חלקנו נהיה ב-2050, עדיין נחיה. מדענים חוזים שעד 2050 משקל הפלסטיק בים יהיה גדול יותר ממשקל בעלי החיים השוכנים בו. של הנתונים, כן. ברגע ששומעים אותם, מבינים את גודל האסון. עכשיו, מה שמתחבר לי מאוד בקשיות של פלסטיק, בקשים, זה שהשימוש הוא מאוד קצר. אנחנו משתמשים בהם לשתי דקות, 5 דקות, נכון. כשאנחנו שותים את המשקה, ואז אנחנו פשוט משליחים אותם, והאורך, הנזק הוא מאוד גדול. את קוראת כן. להימנע מקשים בכלל, או להשתמש בתחליפים?
אז אני מאמינה להפחית את השימוש איפה שאפשר. תראי, יש כמה, לפעמים אולי אני רוצה לשתות קוקטייל מיוחד שזה קשה עם כל הקרח לשתות את זה בלי קש. אז בשביל זה יש לי החלפות רב פעמי שאני לקחת איתי בתיק, ויש המון המון החלפות ממתכת, מבמבוק, מזכוכית, וזה לפעמים שאנחנו צריכים. אבל רוב הזמן אנחנו לא ממש צריכים לשתות כוס מים, לשתות מיץ גזר, לשתות קוקה קולה, לא צריכים את זה. אז אני מאמינה שאל תגזים, לא צריך לבטל על כל ולהגיד אף פעם לא משתמשים בזה, אבל להפחית את השימוש ולא צריכים את זה לכל שתייה.
תגידי, כשהתחלת את המהלך, את ידעת לקראת איזה בלגן זה הולך לקרות? כי עכשיו כל הרשתות חברתיות מוצפות בזה, וכולם מדברים על זה, ומנכ"לים פתאום עושים מהלך בארץ. נכון. את חזית את זה?
זה ממש מתרגשת, כי זה היה המטרה שלנו. אנחנו התחלנו עם כמה חברים שלי, ואז מתנדבים, הסתרפו, וכל הזמן המטרה הזה היה לשכנע את החברות ואת הלקוחות לקחת את הרעיון לעצמם, לא שזה אנחנו שמישהו צריך להסתורף ליוזמה, שכאילו שצריך להסתורף לקבוצה שלנו, זה פשוט יוזמה שכולם יכולים לעשות באופן אישי, וכל חברה יכול. אז הכוונה שלנו זה היה לשכנע את ה, את ה, כל האנשים בארץ לדעת על הבעיה ולקחת את זה לתמן. זה ממש מתרגש.
ובהתחלה ממש הלכת מבית קפה לבית קפה, נכון? פשוט הלכת כן. לאנשים, נכון? וניסית לשכנע.
עכשיו אני יכולה להגיד את הסיפור עם כל כך שמחה שאני יכולה, כי עד עכשיו אני לא אמרתי את השם, אבל אני ישבתי בבית קפה לנדבר בסורון המרקט, וקיבלתי שתי קשיות בקוס מים שלי, וזה היה אותו יום שראיתי את הצו, עצרת הצו הזה, ואז אמרתי, טוב, די, אני צריכה לעשות משהו על זה. וישבתי עם חבר שהוא גרפיק דיזיינר, והוא עשה את הפוסט הראשון שלנו, ופתחנו דף פייסבוק, ופשוט הלכתי עם איתו ועם חברים מבית קפה לבית קפה. ובסוף הגעתי ללנדבר, ודיברתי איתם לפני שנה וחצי, ושכניתי אותם לעשות משהו. זה קח להם קצת זמן, אבל אני כל כך שמחה להגיד שעכשיו הם כן עשו את ההחלפות.
ויש להם קשים אחרים? זאת אומרת, הם החליפו לתחליף?
כן. הם החליפו לנייר, אבל מה שאני מבינה, זה די חדש, אז צריכים לדעות מה הם ממש עושים, אבל מה שאני מבינה, שהם לא נותנים באופן אוטומטי, רק מי שמבקש, הם מקבלים קש מנייר. ואז זה הפחית את השימוש גם של ה... נייר, כי זה גם כאילו חומר שזה לא ממש קיים.
זהו, זאת השאלה, אם כל התחליפים הם באמת טובים, יש במבוק, יש פסטה, יש טירס, יש קנה סוכר, השאלה אם את שלמה עם כל התחליפים?
אז לא שלמה, אבל אני קודם כל אני חושבת שכל דבר זה יותר טוב מפלסטיק. למה? כי אפילו שזה לא טוב שאנחנו משתמשים בנייר, שזה בא מעץ, שזה בא מיער, אבל אם חושבים על על ההתחלה, אז זה יכול להיות כאילו comparable בין פלסטיק ונייר לפי הנזק שאנחנו עושים. אבל אם אנחנו רואים על מה עושה אחר כך, אז הנייר יכול degrade.
הוא מתקלה,
אבל הפלסטיק לא. אז זה איפה שהנזק מתחיל, וזה אני מאמינה שכל החלפה זה יותר טוב מפלסטיק.
מאוד משמעותי. רציתי לשאול אותך, בימים האחרונים, עיריית תל אביב החליטה להפסיק בכלל להגיש בצהרונים לילדים ארוחות בכלי פלסטיק או כלים חד פעמיים, אבל עלתה ביקורת שיש גם לשטיפה של הכלים השפעה שלילית על הסביבה. מה את אומרת על זה?
כן, זה נכון, ותראי, שוב, אני חושבת שכל דבר שאנחנו משתמשים, כל יום שאנחנו חיים, אנחנו צריכים להשתמש ב-resources ולהשתמש באנרגיה. והשאלה זה אם אנחנו יכולים לעשות את זה באופן קיימותי, ואני חושבת שפלסטיק כרגע זה הדבר הכי גרוע.
הכל יחסי, בקיצור. כן, זה לא כן. שזה מושלם, אבל הכל יחסי.
נכון.
תגידי,
נכון.
קל לשכנע אותם.
יש פתרונות לשמור על המים, ויש פתרונות לשמור על האנרגיה, כמו אנרגיה סולארי. אז יש פתרונות. בפלסטיק, כרגע אין לנו פתרון, אחרי שזה,
לא מתקלה.
את זה, אין מה לעשות איתו.
טני, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים עכשיו את הניצנים של השינוי. אני יודעת שבאירופה ובמדינות העולם יש כבר תקנות שנכנסו לתוקף שאוסרות שימוש בפלסטיק. האם אנחנו נראה את זה גם בישראל? האם יש איזה צפי? אני יודעת שהיית מעורבת גם קצת בענייני הכנסת. יש צפי לתקנות כאלה?
אז כן, אנחנו רוצים שיהיה איזה חוק על פלסטיק חד פעמי, כאילו למאמין שלי, אני חושבת שכן כדאי לאסור את זה, אבל אני לא לבד בקואליציה שעובד על זה, ויש כל מיני כיוונים, גם לעבוד עם הממשלה וגם לעבוד עם כל העיריות.
בחברה הדתית משתמשים הרבה, יש גם את העניין של החברה החרדית שמשתמשים בהרבה כלי פלסטיק. למה הישראלים איטיים יותר בענייני אקולוגיה? למה אנחנו עקשנים כל כך?
זה אני לא יכולה לענות, אני לא יודעת, אני לא ישראלית במקור, אז זה ממש קשה לי להבין. לפעמים אני רואה כל הזבל על החוף וביער, ואני באתי מאנגליה שזה פשוט בילדות שלנו אנחנו לומדים לא לזרוק ולחשוב על זה, ובאנגליה עכשיו כולם לוקחו את הבעיה של פלסטיק ממש רציני. מדינה הראשונה, אני חושבת, או שנייה, שביטלו את השימוש לחד פעמי, ואני חושבת שזה בגלל החינוך שהם קיבלו, שהם היו ילדים.
אותנו לא מוכנים, אני למשל נתקלת בכיתה, באימהות שלא מוכנות לעשות את השינוי הזה במסיבות, ויש לך איזה משפט, שאלה קשה, אבל יש לך משפט אחד, את מהניסיון שלך כמי שהלכה מבית קפה לבית קפה, מה אני אומרת לאימא הזאת שאומרת לי, אנחנו עדיין לא מוכנים מזה, חייבים שהילדים יאכלו בצלח.
אז בסוף זה עושה להם נזק, את הילדים שלנו, אז זה כן צריכים לחשוב על זה, אם אנחנו יודעים שזה עושה, בעיות לילדים שלנו בעתיד, אז צריכים לקחת את האחריות. והדבר שני, אני רציתי להגיד, זה כמו ללכת לג'ים.
ג'ים למכון כושר?
סליחה, כן. אז למי שחושב שלהיות ברירה ולא להיות כאילו כבד מדי, אז הם הולכים לחדר כושר והם עובדים על זה. או מי שכאילו חושב על להכיל את הילדים שלהם, לתת להם ארוחת צהריים כל יום. הם שמים לב והם נותנים להם אוכל בריא. אז מי שרוצה שיהיה להם ילדים בריאים, צריכים לחשוב על גם לא רק את האוכל שהם אוכלים, או על הספורט שהם עושים, אבל גם על על השימוש של פלסטיק.
חלק מאורח חיים בריא.
צודקת, צודקת. קשה לשכנע הורים, אני אגיד לך כבר שבטעונים האלה השתמשתי וזה לא עזר, אבל זה כנראה תהליך, וכמו בכל דבר צריך כאן התעקשות וסבלנות. אני יודעת שאתם גם הצעתם כל מיני שיטות כמו לתת בונוסים, למשל מי שלא שותה עם קשית בבית הקפה או בבר, יקבל 10% הנחה על אותו משקה שהוא שותה, על אותו קוקטייל, שזה דווקא רעיון נחמד אם עסקים ישתפו פעולה. אז המון הצלחה, טניה.
תודה
שעלית לכאן, טניה בירד, מייסדת המיזם לא סמים קשים. תמשיכי להצליח, זה בשביל כולנו, את עושה עבודה. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. מסע השני שאנחנו יצאות אליו, שיר עם אורי מאיר צ'יזיק. שלום אורי.
שלום.
שלום, אנחנו הזמנו אותך לדבר איתנו, ואולי נתחיל רגע מהעניין שלך בשנה המקומית. אתה זוכר את השנה הזאת? נדמה לי שזה היה ב-2011, לא?
כן, כן, משהו כזה.
נזכר לו לתמיד.
אבל כן.
לקחנו אותך במנהרת הזמן רגע, כי זה נראה לי מאוד מתחבר, אתה הקדמת את זמנך, מה שנקרא. מה הייתה השנה המקומית? ספר לנו.
בעצם אני, אחרי שסיימתי את הדוקטורט שלי והרגשתי שאני ככה, את יודעת, אחרי שהם מסכים דוקטורט מרגישים מאוד חכמים, אז הרגשתי שאני מאוד חכם ושאני מכיר את איך עובדת התזונה שלנו, הפוליטיקה, הכלכלה של התזונה וכולי. הבנתי שאני אולי חכם, אבל חכם רק בתיאוריה. זאת אומרת, תיאורטית הבנתי איך עובד הכל, אבל תכלס, כשאני הגעתי לבית שלי, למשפחה שלי, שלחתי לסופר השכונתי, לא באמת ידעתי לענות כמו שצריך על השאלה מאיפה מגיע האוכל שלי. לא מאיפה הוא מגיע ולא מה הוא עבר בדרך. וניסיתי למצוא דרך לענות יותר טוב על השאלה הזו. אז החלטתי שהלימוד שלי יהיה תוך התנסות. וההתנסות הייתה לעשות שנה שלמה, שבה אני אוכל רק אוכל שאני יודע מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך.
ועשית איזשהו רדיוס, כאילו שהוא, או שלא, פשוט לדעת מה?
לקחתי את המבחינה, לקחתי, עשינו לזה, כדי שזה יהיה מעניין, יהיה משמעותי, ואני אלמד מזה הרבה, אז אמרנו שאני אוכל רק אוכל שגדל בשטח הגיאוגרפי של ארץ ישראל. לא נכנסנו לפוליטיקה, ואכלתי גם קצת אוכל מירדן, ולבנון לא מצאתי אוכל שאני מגיע לפה מלבנון, אבל
חבל, אה?
אבל מכל האזור, וזה חידד את ההתעסקות שלי באוכל מקומי, במסורות מקומיות, במה היה פה לאורך ההיסטוריה.
תגיד אורי, היה לך קשה לעשות את זה?
כן, זה חידד גם את ההבנה שלי את המצב שלנו, שבעצם חלק גדול מהתוצרת שאנחנו אוכלים היא תוצרת מיובאת. החקלאות פה היא בתהליך של, יש פה חקלאים מדהימים, אבל קשה מאוד להיות חקלאי או יצרן קטן פה במדינת ישראל. ועוד יותר גרוע מבחינתי זה שגם אין שקיפות. זאת אומרת, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, שאני קונה בסופר מלפפון או בצל או גזר, או לחילופין גם דבש או כל דבר אחר, אני לא באמת יודע מאיפה הוא מגיע.
עכשיו, למה זה? אני שואלת באמת, למה אין תוויות או את הסיפור שמאחורי המוצר אפילו?
אני חושב שזה שילוב של שני דברים. אחד, אין פה מסורת של גאווה בתוצרת מקומית ומלאכה מקומית, כמו שיש נגיד באירופה או במקומות אחרים. אז זה לא חשוב לציבור, אין פה תביעה, אנשים לא טובים לדעת מאיפה האוכל שלהם הגיע. והנושא השני זה השלטון של התעשייה ברגולציה. בעצם מי שקובע את הרגולציה, מי שיש לו את הכוח לקבוע את הרגולציה, את ההסדרה שמשפיעה על השאלה מה יהיה כתוב על האריזה, הם, זאת התעשייה. והתעשייה יש לה אינטרס שלא נדע מאיפה האוכל הגיע, כי הוא מגיע ממקומות מאוד רחוקים.
ומה, כצרכנים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את זה? איך אנחנו יכולים לצלוח את המאמורה הזאת?
זו שאלה מאוד מורכבת. אז יש שני דברים שאפשר לעשות. אחד זה לתבוע מהתעשייה. אתם יודעים, יש מוצר מזון אחד בארץ, שיש לו חובת סימון של ארץ המקור, וזה שמן זית, למרבה הפלא. רק בשנה האחרונה, השמן זית חייב להיות מסומן מאיפה הוא הגיע, וזה תוצאה של מאבק מאוד מאוד ממושך ומאוד עוצמתי, גם של החקלאים, של מגדלי הזיתים המקומיים, וגם של הצרכנים שהצטרפו אליהם. אנחנו צריכים עוד מאבקים כאלו, זה אופציה ראשונה, והאופציה השנייה, זה פשוט לקנות רק אוכל שאנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, או להשתדל לקנות רק אוכל שאנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, ואת זה אפשר לעשות בעיקר אם קונים את האוכל מבעלי מלאכה, ולא מרשתות.
ישירות מהחקלאי, זה בעצם מה שאתה אומר.
או ישירות מהחקלאי, או מבעל מלאכה, זאת אומרת מישהו שמתמחה בתחום. זאת אומרת, כשתקני ירקות מהירקן, הירקן תמיד ידע להגיד לך מאיפה האוכל הגיע, גם אם זה לא מקומי. או תבלינים מהתבלינאי. או לחילופין, כמובן, הכי טוב זה לקנות שמן מבית הבד. עכשיו עונת המסיק, והדרך לקנות שמן, ואין דרך יותר טובה מזה, הרי שמן מייצרים פעם אחת בשנה. זה לא משנה אם קנינו את השמן עכשיו, או קנינו אותו עוד חצי שנה, יהיה לנו יותר זול ויותר נוח, וגם כך נתמוך בחקלאות ובכלכלה המקומית, אם נקנה את השמן ישירות עכשיו מבית הבד.
אבל אורי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מקדיש באמת את חייך, אתה גם חוקר, סיפרת על הדוקטורט שלך, כל ימיך ולילותיך מוקדשים לעניין הזה, בסופו של דבר, של התזונה הנכונה, של הליקוט, של הקיימות. לרוב האנשים, ואני רגע בכוונה אשמה קצת קיצונית, אולי כדי להרגיז קצת אפילו, אין לנו זמן. זאת אומרת, אני עובדת, אני מחתימה פה שעון של 9 שעות ביום. כשאני מגיעה לסופר, יש לי חצי שעה לעשות קניות, כי אני צריכה לרוץ לילדים. אין לי זמן לנסוע, הלוואי, והיה לי זמן לנסוע לדבוראי ולהביא ממנו דבש, או למי שמוסק את הזיתים ולנסוע לצפון ולהביא שמן. מה אני עושה? אין לי זמן.
תראי, בגלל זה אני פועל בשני היבטים. ההיבט הראשון הוא ההיבט שלשכנע אנשים באמת לעשות שינוי. עכשיו, שינוי לא חייב להיות שינוי מערכתי שכולל את כל החיים. זה יכול להיות משהו קטן אחד. יכול להיות שאת, באופן ספציפי, הדבר היחיד שתעשי זה תתחיל לקנות שמן מבית הבת. זה דבר שאת יכולה לעשות. והוא אחד קטן והוא מאוד מאוד משמעותי. או שתעברי לקנות את הבשר שלך אצל הקצב או את הירקות אצל הירקן. זה לא חייב להיות שינוי פתאום לשנות את כל החיים. אז זה היבט אחד, וזה מה שאני מנסה לשכנע אנשים לעשות. וההיבט השני זה לפעול באמת כמה שאפשר. מאוד מאוד קשה, אני אגיד, אני לא... אני רוצה להיות כנגדכם, מאוד 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 קשה בתחום של הרגולציה. איך אנחנו משנים את הרגולציה ככה שהאוכל המקומי יהיה ברור, נגיש ושקוף בשביל כולם, ואיך אנחנו משנים את הרגולציה, כך שיהיה הגיוני וקל פה להיות בעל מלאכה או חקלאי, ושאנשים יוכלו ליהנות, לעבוד ולהתפרנס פה כחקלאים ובעלי מלאכה. שזה תהליך מאוד מורכב וארוך, אבל לאט לאט.
דיברנו על העניין של המקומי, אבל בעצם איזה עוד פרמטרים בעיניך חיוניים למי שרוצה להיות אקולוגי כצרכן? כאיש אוכל.
טוב, כמובן יש את העניין של איך גידלו את המזון שלנו. בעצם כשאני מלמד על ההתפתחות של התזונה שלנו, אני מספר שאחד הדברים שקרו לנו ב-10,000 שנה האחרונות זה שאנחנו בתהליך של התרחקות מהאוכל. אם פעם היינו מלקטים את האוכל שלנו ומיד אוכלים אותו, צדים אותו ומיד אוכלים אותו, אז ידענו בדיוק מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך. ומאז התחלנו איזשהו תהליך של התרחקות. מהפכה חקלאית, עברנו לגדל בשדות, אחרי זה לכפרים, נערים, ובעצם הדבר העיקרי שהיום אין לנו מושג, לא מאיפה הגיע האוכל ולא מה הוא עבר בדרך. בגלל שאנחנו לא יודעים איפה הוא יהיה, ואנחנו לא רואים את מי שמגדל אותו, אז יש לזה מחיר. ואחד המחירים המאוד גדולים הוא מחיר סביבתי. ובאמת האינטנסיביות של החקלאות שמסביבנו פוגעת בסביבה. אני רואה את השדות מסביב לקיבוץ שלי או במקומות אחרים, גידול מאוד אינטנסיבי שמשתמש בחומרים שאנחנו לא היינו רוצים שישתמשו בהם, כל מיני כלי עשבים וכל מיני ותשנים וכו', והאדמה כבר הופכת לחול, ואחרי כמה שנים אי אפשר לגדל עליה יותר כלום. ומצד שני, אני רואה את הפריחה של החוות האורגניות הקטנות שמספקות לחיי ארגז הביתה, וכל מיני חקלאות שהיא אפילו לא אורגנית, אבל יותר ידידותית לסביבה. אנחנו רואים את זה בכל העולם. ובאמת אחד הדברים העיקריים מבחינה סביבתית זה סוג החקלאות שאנחנו, סוג החקלאות שאנחנו מקדמים כמדינה, כחברה, כקהילה, ו... אנחנו צריכים להיות יותר קשורים לחקלאים, וככה אנחנו גם יכולים לדרוש מהם, יותר קרובים אליהם, לדרוש מהם לגדל את האוכל בצורה גם שמטיבה עם הסביבה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אורי מאיר צ'יזיק, אולי לא כל מאזיננו יודעים, אבל אתה באמת חי את הדבר הזה. מקורסים שאתה מעביר השכם והרב, עד מסעות ליקוד שאתה עושה, וככה אתה אוכל, וככה הפילוסופיה שלך, וככה המחקר שלך שמתפרס על הרצות. אני רוצה שתהיה נביא רגע. אני אשאל אותך, האם תהיה נביא זעם, או נביא שיביא לנו בשורות טובות? תסתכל איתי רגע 50 שנים קדימה, לאופק. בישראל, כאן, יש סיכוי לחזון
אני
שלך?
אני אגיד לך, אני, קשה לי להיות נביא. אבל אני יכול להגיד, אני חושב, שני דברים עיקריים. אחד, קשה מאוד לראות אופק טוב, כי אתה רואה את התעשייה, ואתה רואה את הכוח שיש לה במדינה שלנו, ואת החקלאות האינטנסיבית, אז קשה לראות אופק טוב. מצד שני, אני מבין, כשאני רואה מה קורה, שאין ברירה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה משהו אחרת, בקרוב לא יהיה לנו איפה לחיות ולא יהיה לנו מה לאכול. השאלה מבחינתי, אני בטוח שיש שינוי. אני לא יודע מתי הוא יהיה, אני בטוח שאנחנו נצטרך לעשות איזשהו שינוי בדרך החיים שלנו.
רק כשלאנשים לא יהיה מה לאכול? זאת אומרת, רק כשתהיה קטסטרופה?
את אופטימית היום.
אני, כזאת אני.
זה יכול לבוא בטוב וזה יכול לבוא לא בטוב. זאת אומרת, זה יכול לבוא מתוך משבר וזה יכול לבוא מתוך עשייה. קשה לי היום מהמקום שאני נמצא בו לראות איך זה יקרה, אבל אני בטוח שמתישהו, אני מקווה שעוד בחיי, זה יקרה.
טוב, אם יש מישהו שמגיע לו לראות את זה, זה אתה, אורי.
תודה. אבל אני באמת אופטימי. אני אופטימי בבסיס שלי, ואני חושב שאנחנו... אני רואה גם פרויקטים מדהימים בארץ ובעולם שקורים כל הזמן, שמקדמים חקלאות מסורתית, שמספקת הזנה יותר טובה, ורק עכשיו זכתה בפרס נובל לכלכלה, מישהי שמתעסקת בנושאים האלה, של איך לפתור את הבעיות במקום. אנחנו בדרך רואים ניצנים של דרך
נכונה. כן, אבל מצד שני, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אנחנו רואים את הזעם כלפי ילדה בת 16 בשם גרטה טונברג, שחצי עולם כועס עליה וטוען שהיא מקשקשת. גם את זה אנחנו רואים.
טוב, אבל שוב פעם, אני, תראי, אם לא הייתי רואה איזשהו אופק אופטימי, היה קשה מאוד להמשיך לצעוד בדרך הזאת. אז...
יאללה, אנחנו נדבקות באותימיות
שלך. נותר רק לקוות.
לגמרי, לקחנו איתנו. רום יאיר צ'יזיק, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות. Baby, can't you see I'm calling A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down, losing my head, spinning round and round, do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm
I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high up. Slowly, it's taking over me.
אנחנו כאן בסרוויס שיריז, אנחנו רצות קדימה כי יש לנו הרבה מרואיינים מעניינים בנושא של קיימות, והמרואיין הבא שלנו הוא מתנועת הסלואו פוד. הוא בעצם
הנציג
ישראלי של תנועת הסלואו פוד כאן בארץ, ואנחנו נשמח, הוא גם שף, תכף נדבר איתו גם על זה, נדב מלין, שלום.
שלום.
מצוין, אנחנו שמחות שאתה איתנו, ואתה גם בצוות לואיזה, נכון? יש לך קייטרינג?
נכון.
שאתם יוצרים קולינריה בערי יהודה, קולינריה ישראלית ייחודית, ואתה נציג של תנועת הסלואו פוד. איך הגעת להיות הנציג לתואר הנחשף הזה של נציג תנועת הסלואו פוד בישראל?
אוקיי, אז נתחיל מהסוף, פשוט אני בקשר עם סלואו פוד הרבה מאוד שנים. בפברואר האחרון היה אחרי הרבה זמן ביקור של נציגה של סלואו פוד בארץ, והסתובבנו 3 ימים וחרשנו את הארץ. בין אנשים שקשורים אם בתנועה רשמית או בתנועה בלתי רשמית לתנועה, וזהו בסופו של יום, אחרי שבערך 6 שנים אני רק נציג של הסניף הירושלמי, פשוט כיוון שאין עוד מישהו אחר שיכול להיות הקורדינטור עם איטליה, אז פשוט החלטנו שאני אהיה הנציג הראשון.
אתה סתם מתענה, הם בחרו בחכה, אתה הטוב ביותר.
רגע, אבל מה התפקיד? אני עדיין לא הבנתי. מה אתה עושה?
אוקיי, אז קודם כל, כל מה שקשור דרך ישראל לסלואו פוד באיטליה, אז אני מתווך את זה.
רגע, עכשיו סלואו פוד התחיל באיטליה, תספר לנו לפני הכל, בכמה משפטים, מהי תנועת הסלואו פוד?
אוקיי, אז קודם כל, הם כבר יודעים שהשם שהם בחרו הוא לא הכי טוב, כי אנשים כל הזמן אומרים שזה הפוך מפסט פוד, ואולי מבשלים אוכל לאט, וזה לא תמיד ברור. אז התחיל ממש ממש לפני 30 שנה, אפילו בדצמבר הקרוב חוגגים 30 שנה מאז שחתמו על המניפסט של סלואו פוד. הסיפור אומר שכשפתחו את הסניף הראשון של מקדונלדס מתחת למדרגות הספרדיות ברומא, קמו כמה עיתונאים איטלקים ואמרו לא 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 אצלנו, אנחנו רוצים לשמור על המסורת שלנו, על האוכל שלנו, על המתכונים שלנו, על הירקות. והם באו להפגנה, ואפילו הביאו קצת לזריות להפגנה.
זה נשמע לי הפגנה טובה, מוצלחת במיוחד.
היו גם קינוחים בסוף? תרמיסו משהו?
תרמיסו.
תרמיסו, לא יודעת אם זה תמשוך אותי למעלה תרגום ורבלי. אחר כך אותם עיתונאים, שבראשם קאולו פטריני, שהוא עדיין הנשיא של סלואו פוד כיום, הם התחילו בדיונים, באמת איך עושים משהו אקטיבי בשביל לשמור על כל הדברים האלה.
אז הם התחילו לזרוק עוגות על מקדונלדס, וזה התחיל בסוער מאוד, אבל הרעיון הוא בעצם מה? של לייצר תנועה של אוכל נכון, מקומי, מה הרעיון?
כן, בדיוק, אז זה כל מיני דברים. אבל בגדול, לשמור על המקורות, ובעצם לזכור, לתת את הערכה המגיעה לאוכל, איפה מגיע האוכל, ושאוכל זה הבסיס שלנו. אז הכל נכנס תחת כותרת שהם נתנו, זה שלאוכל טוב, נקי והוגן. אז טוב, זה בא ממקום של לעשות משהו, אוכל שהוא טוב, ולא רק למטרות רווח. נקי, זה כמה שיותר נקי לגוף שלנו, מחומרים משמרים או וכדומה, וכמה שיותר נקי לסביבה, כלומר, כמה שפחות תוצרי לוואי וזיהום לסביבה בזמן הייצור של המזון. והוגן זה מחירים כמה שיותר הוגנים למי שרוכש את האוכל, וכמה שיותר הוגן כלפי היצרנים שמייצרים את האוכל.
יפה, ולסלואו פוד יש קשרים עולמיים, ובאמת אתה הנציג כאן בארץ, ואני רוצה לשאול אותך, וזו אולי שאלה קשה, ובכל זאת אני אשאל אותה, יש תחושה שהסלואו פוד בארץ לא פרח כתנועה, אולי הרעיונות שלו מחלחלים, אבל משהו פה בישראליות לא קיבל אותו כמו שהוא למשל הצליח באיטליה או בארצות אחרות באירופה. אני צודקת?
אוקיי, אז באמת את צודקת לגמרי. אפשר לעשות פודקאסט עם דיון שלם על למה זה פחות עובד בארץ. באמת בכל מדינה זה עובד אחרת, עובד שונה, בכל מדינה יש את האתגרים שלה, וגם בארץ יש לנו כל מיני אתגרים.
זה אתגרים פוליטיים, זאת אומרת, זה התקינות הפוליטית שאנחנו לא יכולים לדבר על אדמה שלנו, הדברים שלנו, לתמוך בכל מיני מאבקים כי הכל סבוך?
זה בהחלט גורם משפיע. אבל שוב, עדיין בכל הקשיים האלה של כל הפוליטיקלי קורקט, שזה נושא מאוד עדין, ועברנו כמה דברים שם, ועם כל ה... הגישה היהודית והישראלית לאוכל שהרבה פעמים או ממקום מאוד נענתני או ממקום של שלא יחסר, זה משהו בדת מודע היהודי. יש אנתרופולוג מאוד מעניין בשם נגביאל שדיבר על זה קצת.
וואו, זה מקסים העניין הזה,
אני עדיין לא הבנתי, אני עדיין לא הבנתי מה הוא עושה. אתה הבנת מה הוא, אני לא הבנתי.
שירי הוא מייצג.
אבל מה זה כרוך? מה עושים כמייצג לתנוע בארץ?
תשים לי איטליה הרבה, זה מה שרצית לשמוע?
לא, אני רוצה להבין.
אז בואו אני אספר לכם. אז נשים רגע את העניין של למה סלואו פוד פחות הצליח בארץ בצד. נדבר על מה אנחנו כן עושים. עדיף יותר לדבר על הכן. אז ככה, אז בסלואו פוד ירושלים התחלנו עם באמת להקים את כל הרשת של היצרנים והמסעדנים ומי שעוסק באוכל לפני שנים, לפני 7 שנים, כשחזרתי לארץ אחרי הלימודים באקדמיה של סלואו פוד באיטליה. זה אחד מהפרויקטים של סלואו פוד, זה האוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה. התחלנו...
שרבים וטובים, אגב, הרבה ישראלים למדו בה, מיכל אנסקי עד מיכל לוית, עמית אהרונסון, אתה, כן.
כן.
נכון, זה מדהים, יש שם ביחס, בוא נגיד לאוכלוסייה, כמות ישראלים הכי גדולה.
מדהים, בהתחשב בשיחה שדיברנו קודם שקשה פה, כן.
אז העתיד צפה יותר טוב. אני הייתי הישראלי הראשון.
אז תגיד לנו, כן, סליחה, כן.
בתוכנית של 3 שנים, וממש הייתי מהראשונים שחזרו עם כל האידיאולוגיה הזאת של סלואו פוד.
תן לנו דבר אחד, דוגמה, שירי שאלה מה אתה עושה. דוגמה למשהו שתנועת הסלואו פוד עשתה בארץ.
אוקיי, אז ממש לפני כחודשיים התחלנו עם פרויקט שנקרא שף אליינס, ברית השפים. זה פרויקט שבסלואו פוד קיים כבר 10 שנים, ועכשיו התחלנו אותו בארץ. אנחנו בעצם מאגדים שפים שכבר עובדים איכשהו לפי הערכים האלה של סלואו פוד, לקבוצה אחת שאנחנו נעשה כל מיני פעילויות ביחד בשביל... להכיר יצרנים ולפתח את הרשת הזאת של אנשים שנותנים כבוד לאוכל ולמוצרים של הטוב, נקי והוגן. כל מיני אירועים, לדוגמה יש לנו אירוע אחד שמטרתו להעלות את המודעות לבזבוז מזון בארץ, שהוא קורה ב-21 לנובמבר בפסטיבל מסעדות פתוחות. יש להם אתר, אפשר להציץ, זה אירוע שאנחנו נעשה בגן הבוטני בירושלים, במעדניה שם. כמה שפים מהקבוצה הזאת של ברית השפים, יותר ירושלמים, אנחנו נעשה ארוחה שכולה מאוכל שאמור להיזרק, פשוט באמת שאנשים יבינו את כל העניין הזה של בזבוז מזון, שזה פשוט נורא, אין מילים אחרות. ואנחנו נראה בצורה יצירתית איך אפשר לעשות אוכל מדהים ומאמר, כמו שהסבתות שלנו היו עושות עד לא מזמן, מאוכל שנראה קצת פחות טוב, כמעט על סף התוקף שלו. חוץ מזה, יש לנו את יריד אמני האוכל, שזה פרויקט שרת כמה שנים, שזה מיני פסטיבל אוכל שאנחנו עושים עם כל מיני יצרני מזון קטנים, באמת, בשביל לתת להם איזושהי חשיפה ואת היכולת להציג את המוצרים שלהם.
את התוצרת המקומית בעצם.
כן.
אז זה יפה מאוד. אז אני רוצה לשאול אותך לסיכום, לצערי נדב, אנחנו תכף פשוט צריכים לסיים. אתה מציין כאן פרויקטים מאוד יפים, שבאמת חשובים לקהילה המקומית, וזו דרכו של הסלואו פוד, ובכל זאת, העניין הזה שאנחנו לא מצליחים להטמיע אותו כמו שצריך כאן, זה באוכרנו, זה אומר משהו על התפיסה שלנו, הישראלים?
אני חושב
על הישראליות?
באמת שאנחנו מדינה צעירה וקטנה, ועם כל הבעיות שיש לנו, יש פה אנשים נפלאים, וכשאני עובד על הפרויקטים האלה, אז אני מרגיש את הווייב, אני מרגיש את הדם, את האנרגיה. עכשיו לקחתי מהאופי לחם, קצת לחמים שהוא לא הצליח למכור, ואנחנו נשתמש בהם באירוע אחד של העלאת המודעות לבזבוז מזון, ודיברנו על כל...
מה תכינו איתם?
פרנץ' טוסט, קרוטונים. בוסקטה, בבקשה.
משהו קצת צרוף, שזה הלחם היבש.
יפה.
שפשוט היו שורפים אותו קצת. ועל הבוסקטה, שמים מלא גבינות טובות של גבינות עיזים מקומיות, שנותנים להם קצת עם הברנר, והם נהיות נוזיות כאלה.
וואו.
וכן.
טוב, מי שהציל לחם כאילו הציל עולם ומלואו.
אבל באמת, משפט אחרון, אני, כל הפרויקט הזה של ברית השפים, אני רואה את כל השפים הצעירים והדור החדש, שהוא שם לא חלק מהאג'נדה, זה שאתיקה היא בעצם חלק מהאסתטיקה. אוכל טוב חייב להיות אתי. וכל זה נכנס
ערכים.
אנחנו אוכלים איך האוכל מגיע, לא לבזבז משאבים, לא להגיש את הכל בחד פעמים מפלסטיק. וזה באמת לתת איזשהו ערך נוסף לאוכל שהוא אתי. אוקיי? לא...
אמן, אנחנו רק נאמר אמן מכאן.
אנחנו חוזרות שוב לפלסטיק גם.
והמון תודה, המון בהצלחה, נדב. טוב, נדב מלין, נציג תנועת הסלואו פוד בישראל, תודה רבה על השיחה הזאת, הרבה הצלחה.
תודה לכם, תודה רבה.
ביי, תודה.
ושירי, אנחנו הישר לשיחה נוספת, קשורה לעניין הזה של הקיימות, ונדבר עם דוקטור אלון שפון, יושב ראש הפורום לתזונה בת קיימה וחוקר בבית הספר לבריאות הציבור בהרווארד. שלום אלון.
שלום רב.
אנחנו שמחות שאתה כאן איתנו על הקו, ואנחנו מגיעות אליך עד הרווארד כדי לדבר איתך קצת על הקשר בין טבעונות לקיימות. ורצינו לשמוע, האם יש קשר?
שאלה טובה מאוד. אני אנסה להסביר את הדברים, אני אנסה לחדד את הדברים. מחקר היום העדכני שמבוסס על המון המון שנים של מחקר, מחבר בצורה מאוד גדולה בין מזון וסביבה וקיימות ובריאות הציבור, וכמובן גם לכלכלה ולנושאים ולמעשה לכל המערכות האנושיות. המחקרים בשנים האחרונות מחברים מאוד חזק את כל הנושא של מה שאנחנו קוראים plant-based diets, כלומר דיאטות שהן מבוססות מן הצומח.
על הצומח, כן.
ואנחנו יודעים גם במחקרים שנעשו גם לאורך הרבה שנים בתחום הבריאות הציבור ותזונה, שיש להם השפעות מאוד מטיבות לבריאות, והפחתה של תחלואה, ומצד שני המחקרים בתחום של הסביבה שממנו אני בא מראים שבאמת מזונות שמגיעים מן הצומח, ההשפעה הסביבתית שלהם היא קטנה יותר משמעותית ממזונות מן החי.
אז בעצם מה שאתה אומר שאקולוגיה במזון היא קודם כל טבעונות, נכון? זה מה שאתה אומר לנו.
אני אומר שהפחתה, אני אומר שכמובן שטבעונות זה לוותר על כל רכיב מן החי, ואנחנו יודעים שההשפעה הסביבתית של מזונות מן החי היא גבוהה יותר מן הצומח, אבל מה שאני אומר שלא צריך ללכת את כל הדרך הטבעונות, אלא כל הפחתה, בגלל שבעולם המערבי צריכת הבשר היא מאוד גבוהה, כל הפחתה של צריכת בשר תוביל אותנו למקום הנכון של גם צמצום התחלואה, ומצד שני גם הקטנת הנטל הסביבתי. וזה המסר שהפורום שממנו אני בא מנסה כבר הרבה שנים לקדם. אנחנו גם בשנה האחרונה יצא דוח מאוד גדול שנקרא האיט לנצט, של 40 חוקרים מכל תחומים של תזונה וסביבה שהתאגדו ביחד להראות איך באמת תזונה מבוססת מן הצומח היא גם סביבתית וגם בריאה, וזה למעשה הדרך שצריך להוביל את השינוי המאוד מאוד גדול במערכות המזון בעולם.
למה בעצם? אבל אולי תסביר רגע את ההיגיון שמאחורי זה.
איזה היגיון?
שמאחורי הטבעונות, שמאחורי אי-אכילת בשר. למה ההשפעה הסביבתית של גידול בשר כל כך בעייתית?
אוקיי, זה היה יותר ברור. מה שקורה זה שאנחנו למעשה בעלי חיים צריכים לאכול הרבה מזונות, ובסוף מה שאנחנו מקבלים מהם, בסופו של דבר, מבחינת מזון לצריכת בני אדם, הוא קטן יותר, מכיוון שבוא נסתכל לדוגמה על קלוריות, על אנרגיה. בעלי החיים אוכלים את המזון שלהם, חלקו יכול להגיע מאזורים של מרעה, שבהם אי אפשר לגדל מזון לצריכה ישירה, אבל היום שליש מכל שטחי החקלאות בעולם מגדלים מספור שיכולנו לגדל עליו מזונות לצריכה ישירה, והם הולכים לצריכה של בעלי חיים. עכשיו, מה שנכנס לתוך הבעלי חיים, אותה כמות של קלוריות, נגיד, או חלבון, זה לא מה שיוצא בסופו של דבר לנו בסוף מערכת המזון. למה? כי אנחנו קוראים לזה סוג של המרה, או יעילות המרה. כי בעלי החיים לוקחים גם את האנרגיה ואת החלבון הזה לתפקודים שלהם, להתרבות שלהם. כלומר, יש פה איזשהו סוג של נתיב, אנחנו קוראים לזה נתיב, שהוא איננו יעיל. ולכן, מה שקורה בפועל, שבממוצע, נגיד מחקרים שעשיתי ארצות הברית, שבערך ממוצע, לאורך כל המזונות מן החי, על כל 100 קלוריות שנכנסות, אנחנו מקבלים בסוף, על הצלחת, רק 10 קלוריות, או פחות מזה, אפילו קצת פחות.
בזבוז אדיר.
גם חלבון.
בזבוז אדיר.
זה
בעצם הסיפור של יערות הגשם עכשיו וכל מה שקרה,
השריפות הענקיות,
השריפות הענקיות באמזונס.
אז נכון, אז מה שקורה, נכון, אז מה שזה אומר שאנחנו צריכים הרבה מאוד משאבים יחסית לקבל את אותה כמות נתונה של חלבון או קלוריות בשביל לייצר את המזונות מן החי. מה שקורה, אנחנו צריכים שטחים של מרעה, שטחים של גידול מספו של סויה. באזורי המזונס הם באמת האזורים שהיום כמעט באופן גורף, כל השטחים שעוברים בירוע יערות, הולכים לטובת גידול לתעשיית הבקר.
זאת אומרת, נשרפו היערות, ועכשיו השטחים האלה הם מזון לבקר,
מתאימים לראייה.
אותו בזבוז שסיפרת. למה המסר המתון שלכם, דוקטור אלון? מדוע בעצם אתם אומרים, צריך, כל הפחתה היא טובה, ואתם לא אומרים, אל תאכלו בשר?
אני אסביר לך למה. שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושב שכמו כל דבר, כמו כל שינוי, אנחנו רוצים קודם כל שהשינוי הזה, יש לו כמה וכמה רמות. הדבר הראשון זה שאנחנו מבינים שלעשות את השינוי המאוד גדול של להיות טבעוני, הוא שינוי מאוד מאוד גדול לרוב האנשים, ולכן גם הפחתה כלשהי, כמו כל תהליך שדורש שינוי, צריך לעבור כמה שלבים. ולכן המסר הוא באמת, קודם כל, כל הפחתה שהיא יכולה להוביל אותנו רחוק. דבר שני, מבחינה בריאותית, רוב המחקרים מראים לנו על באמת ההטבות המאוד גורפות של תזונה מבוססת מן הצומח, ולא טבעונות לגמרי, למרות שגם היום יותר ויותר מחקרים מראים לנו שטבעונות, תזונה שהיא טבעונית, שהיא מוכוונת, שהיא מסודרת, היא מאוזנת, יכולה להוות מקור לבריאות שלמה.
מה שפעם ערערו עליו הלוך
וחששו ממנו, כן.
אני לא מומחה בתזונה, אז אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל יש ויכוח על כמה דברים מסוימים. הקונצנזוס הגדול, הגוף הגדול של המחקר, מראה הטבות גדולות מאוד במה שאנחנו קוראים הדיאטה הים תיכונית. כלומר, דיאטה שהיא ברובה מבוססת מן הצומח, עם נקרא לזה נגיעות מן הבשר, אבל, ומזונות מן החי, אבל צריך להבין, מדובר בכמויות שהן משמעותיות, קטנות יותר ממה שצורכים היום. ולכן אני אומר, בואו, אם נצליח להביא את האוכלוסייה בעולם, אפילו בישראל, למקום של צריכה של הדיאטה הים תיכונית, ההטבות הסביבתיות והבריאותיות יהיו כל כך גדולות, שהמעבר הזה לטבעונות הוא כבר לא יהיה גדול, או נגיד, מבחינה סביבתית. יהיה שם שינוי, אבל אני אומר, בואו ננסה למצוא מטרות שהן
ריאליות.
שהן ריאליות ומתאימות, והרבה מאוד אנשים יכולים לאמץ אותם.
שאלה לא אקדמית בעליל. אם נגיע לאקדמיה, נראה את רוב חברי המחלקה שלך ואותך טבעונים?
תראה, אני אולי אפתיע אותך, אבל אני שמעתי שבהרווארד, לדוגמה, רוצים להפוך את הקמפוס להיות קמפוס כולו שהוא טבעוני. אולי האנשים שם לא יהיו בכך טבעונים, שהם ייצאו מכותלי האוניברסיטה, אבל בתוך האוניברסיטה הם רוצים להגיש רק מזון מן הצומח.
מלבד טבעונות, יש עוד פרמטרים שהופכים את התזונה שלנו לאקולוגית?
אוקיי, שאלה טובה. יש פה שוב, תראי, מבחינה סביבתית, אנחנו יודעים שהמזונות מן החי הם מהווים את החלק הארי של הנטל הסביבתי. יש לנו מקומות שבהם אנחנו, את יודעת, יש לנו סוג של, אנחנו קוראים לזה טרייד-אוף, אלא מצב שבו נגיד דווקא אקולוגיה וסביבה ובריאות לא מתחברים. אז זה לא תמיד אנחנו שופטים את הדבר, צריכים לשפוט אותם רק ברמה של אקולוגיה. כפי לדוגמה, סוכר. סוכר הוא אחד הגידולים הכי יעילים שקיימים מבחינה סביבתית. אבל זה ברור שמבחינה בריאותית זה אחד הרעלים הגדולים ביותר שקיימים. אני לא חושב שקיים תזונאי או מישהו שימליץ על צריכה של סוכר. ולכן את יכולה להגיד, זה מאוד אקולוגי. זה צורך מעט מים, זה מפיק המון קלוריות ליחידת שטח. אבל האם זה בריא מבחינת ההשפעה הבריאותית? בוודאי שלא.
מעניין, אז לא תמיד יש קורלציה.
לא תמיד יש קורלציה. בחלק הזה, בחלק הארי של ההסתכלות, אנחנו כן יודעים שמעבר לתזונה של מזונות מן הצומח היא הדרך הנכונה בריאותית וסביבתית, והיא יכולה להוביל אותנו בצעדים מאוד מאוד גדולים למערכת שהיא בת קיימה.
מעניין מאוד, אז נאמר לך תודה, דוקטור אלון שפון, יורש פורום לתזונה בת קיימה וחוקר בבית הספר לבריאות הציבור בהרווארד. תודה רבה על השיחה המחכימה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות. שיר לסיומה של התוכנית, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על קיימות ועל טבעונות ועל אקולוגיה, לא נוכל שלא לדבר על אחד הפיתוחים החמים והעכשוויים, שהוא בעצם הבשר המתורבת. חברה ישראלית בשם א' פארמס היא החברה הראשונה שהצליחה לגדל נתחי בשר מתאים, ואנחנו נדבר עם דידי טוביה שהוא מייסד משותף ומנכ״ל א' פארמס. שלום דידיה.
שלום.
תאר לנו קצת, מהו הבשר המתורבת?
בשר מתורבת הוא דרך לייצר בשר, אותו בשר שאנחנו מכירים, בדרך משופרת, ישירות מתאים של פרה, שאנחנו מבודדים ללא פגיעה בחיה, ושמגדלים מבחוץ, בתוך תנאים שמחכים את התנאים שבפנים. כך שהתאים שמבודדים ממשיכים לגדול, להתפתח, כמו בתוך החיה, אבל באופן מבוקר, ובונים רקמת שחיר שהיא בשר, ועוד רקמת שחיר ועוד בשר ועוד בשר, כל זה מכמה תאים, במקום לגדל ולשחוט פרה שלמה כל פעם.
וכל זה קורה במעבדה, וכבר הצלחתם לייצר בשר? זאת אומרת, זה כבר משווק איפשהו? נמכר איפשהו?
בשר מתורבת לא משווק בעולם עדיין. הבשר של א' פארמס גם בפיתוח. אנחנו מצפים לצאת לשוק תוך 3-4 שנים. הצלחנו אבל כבר לייצר נתחים, חתיכות שלמות של בשר, כבר בסוף שנה שעברה, ואנחנו היום מפוקסים על פיתוח של מוצר מסחרי, שיעמוד בכל הדרישות של מוצר שאפשר לשווק.
זה טעים? טעמת את זה?
כן, זה טעים.
כי אני ראיתי על ההמבורגרים של סרגי ברין, שהוא ניסה עוד ב-2013 לייצר במעבדה. החסמים המרכזיים היו הטעם, שהמבקרים לא אהבו את הטעם, והמחיר, שזה עלה משהו כמו $200,000 לקציצה. אנחנו עדיין שם?
מה שייחודי אצלנו זה יכולת לגדל ביחד כמה סוגי טעים שמחכיבים את הבשר שאנחנו מכירים, שקונים היום בסופר ובכל מקום, כך שיודעים לשחזר את המוחכבות של הבשר הטבעי, ובנוסף יכולת לשלב את התאים האלה על מבנה שתומך בבנייה של רקמה תלת-ממדית, שמשחזרת את הטקסטורה, את המחכם ואת המבנה של נתר בשר, כך שאנחנו משבחים באופן מאוד משמעותי את התכונות הסנסוריות, את הטעם, ריח ותחושה של בשר אמיתי, תוך כדי שהורדנו באופן מאוד משמעותי את העלויות.
שבעצם כשאנחנו אומרים בשר או בשר פרה, לפרה יש נתחים, יש לה חלקים שונים, אנחנו קונים אותם לשימושים שונים, יש את החלק האחורי, את הבטן, איך זה עובד כשמגדלים מתאים? מגיעים לכל החלקים האלה בעצם? מגדלים פרה שלמה?
כעיקרון אפשר לגדל כל חלק, כי יש לנו שליטה בתהליך הגידול, כך שאפשר לשלוט באורך ובעובי של הציב השחיר, בכמות של שומן, בשמון של חכמת חיבור ובכל הגן.
אבל כולם רוצים רק אנטריקוט, אז למה לתרוח? רציתי לשאול אותך, למה בעצם אבל להתעקש בכלל על העניין הזה של, של בשר מבקר? אנחנו מכירים את ה-Beyond Meat, Impossible Burger, הם זוכים להצלחה פנומנלית. למה לא, כאילו, למה לא להכין את זה משהו מהצומח?
שיהיה, מחלבון אפונה למשל ה-Beyond
Meat. כן, שיהיה לו באמת החוויה המאוד מאוד בשרית. למה אנחנו צריכים להתעקש שהמקור יהיה בשרית?
יש היום כמה מוצרים על סיס הצומח שטובים, ששתפכו מאוד לעומת ההמבורגרים המקורים שהכרנו לפני 10 או 20 שנים. לעומת זאת, בשר מן הצומח מוגבל מכמה סיבות. אחד, לא יכול להביא את האיכות של החלבונים, את הוויטמינים D, B3, B6, B12, את הברזל שמוצאים בבשר אדום. הם גם מוגבלים להמבורגרים. אנחנו הולכים לכיוון של סטייקים, של נתח שלם, שמאוד מאוד קשה לשרזר עם צמחים. ובנוסף, המוצרים האלה מאוד מאוד מעובדים. הבשר מן הצומח צריך לעבור רשימה מאוד ארוכה של תחנות בתהליך הייצור, עם רמת עיבוד מאוד מאוד גבוהה, כאשר אנחנו פשוט מגדלים סטייקים מתאים עם רמת עיבוד הרבה יותר נמוכה.
המוצר שלכם, זה מוצר שהוא משהו שהוא ייחודי? זאת אומרת, הוא צריך לקבל אישור של מנהל התרופות והמזון האמריקאי כדי לצאת לשוק, או שזה משהו שהוא כמו כל נתח אחר?
המוצר הוא אותו מוצר, אבל תהליך הייצור שונה, לכן הוא צריך לקבל אישורים.
ואני רוצה לשאול עוד שאלה בהקשר של באמת הפיתוח שלו. עדיין חלק מבעיות התזונה בעולם הם רעב מאוד גדול בכל מיני מדינות, באפריקה, בהודו. האם זה ישנה משהו, אני לא יודעת עדיין לגבי מחירים, אני משערת שזה משהו שיקח שנים לדעת, אבל האם זה ישנה משהו במפת המזון העולמי אם הפיתוח הזה יצליח ויהיה זמין?
בוודאי שכן. הייחוד של בשר מטובט שאפשר לייצר אותו איפה ומתי שצריך בשר. היום, כמו שאתם יודעים, קרוב ל-900 מיליון אנשים סובלים מתת תזונה, כאשר זורקים 30% מהאוכל שמייצרים בעולם. ולמה זה קורה? כי האוכל לא מיוצר איפה ומתי שצריך אותו. אם יכולנו לייצר את הבשר בקרבת האזורים האורבניים והערים הגדולות במדינות בזמן שאנחנו צריכים אותו, יכולנו כעיקרון להפחית באופן מאוד משמעותי את האוכל שזוחקים כל שנה.
יפה, אז תהיה לך חשבה, ואתה אומר שהצפי הוא לשלוש שנים קדימה, פחות או יותר, בתקווה שזה אכן יקרה?
בדיוק, 3-4 שנים.
יפה, אני משערת שיש הרבה התרגשות, זאת אומרת, יש כאן חלוציות מסוימת.
כן, כן, תוכנית שפתנית, שגם מקווה מקדמת את ישראל ואת הטכנולוגיה הישראלית בעולם.
טוב, אז תענוג, אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות לכם ולכולנו. דידיה טוביה, מייסד, משותף ומנכ"ל א' פארמס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה ובתאבון.
תודה, להתראות. אז שירי, אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו. חשבנו שאפשר עוד לשבת 3 שעות ולדבר לפחות.
לגמרי.
קיימות, אקולוגיה וקולינריה, הם באמת נושאים כל כך רחבים ועכשווים.
ומרכזיים בחיינו, כן.
לחלוטין, לחלוטין. טוב, אבל השכלנו. אפילו היו דברים שעוררו בי תיאבון, זה בסדר גמור. תודה רבה.
תודה, רונה.
עומר מנחם שלי, תודה רבה שאתה כאן איתנו, להתראות גם לכם המאזינים. אני רונה גרשון תלמי, ביי ביי.
שינויי מזג אוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללם. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע משהו פה משתנה.